שואל, האם מצה עשירה מותרת או אסורה לפי שיטת הרמב״ם? מהי מצה עשירה? זוהי מצה שלשים אותה רק במי פירות. השואל ידע מה שהוא שואל, כי הוא יודע שיש מחלוקת בין גדולי המורה הוראה הקדמונים, אם מפירות מחמיצין את הבצק או לא. שלפי רש"י, מפירות גם בלי שום מים בעולם עושים את הבצק לחמץ נוקשה. זהו חמץ שאין חייבים עליו כרת, אבל יש עליו איסור. כאילו נאמר שהתורה התייחסה לשני סוגי חמץ: חמץ שמתחמץ מכוח מים, ואז זהו חמץ שאסור מן התורה וחייבים עליו כרת, וחמץ שהבצק מתחמץ מכוח מפירות, אבל הוא רק אסור אבל אין חייבים עליו כרת. זוהי שיטתו של רש"י, ולכן לפי רש"י אין אפשרות בכלל בכלל לעשות עוגיות מדגנים שהן קשרות לפסח, כיוון שכאמור זה נקרא חמץ נוקשה שהוא אסור רק בלי עונש כרת. ומשום כך האשכנזים שחששו לשיטת רש"י, אצלהם אין עוגיות מדגנים אלא רק עוגיות אגוזים, בוטנים, קוקוס וכיוצא בזה. רק הצורה החיצונית נראית כאילו היו עוגות דגניות, ואינם לחלוטין עוגות דגניות. והשואל ששאל על שיטת הרמב״ם, הוא ידע מה שהוא שואל בגלל שבמהלך הזמן נפלו ספקות בשיטת רבנו אם הוא מבין האוסרים או מבין המתירים. ואומנם בדברי רבנו, לפי ההוצאה של מורי על פי כתבי יד יהודי תימן בהלכות חמץ ומצה פרק ה' הלכה ב', נאמר: חמשת מיני דגן אלו עם לשן במי פירות בלבד בלא שם מים בעולם אינן באים לידי חימוץ, אלא אפילו הניחן כל היום עד שנטפח כל הבצק, הרי זה מותר באכילה, שאין מפירות מחמיצים אלא מסריחים. ומפירות הן כגון יין, כמובן יין בלתי מזוג, וחלב, כמובן הכוונה חלב נקי, לא מהול במים, ודבש וזית ומתפוחים ומרימונים וכל כיוצא בהן משאר ינות ושמנים ומשקין, והוא שלא יתערב בהן שם מים בעולם. ואם תערב בהן מים כלשהו, הרי אלו מחמיצים. בכתב יד אוקספורד, וזוהי המהדורה של הרב רבינוביץ', נאמר כך: חמשת מיני דגן אלו עם לשן במי פירות בלבד בלא שם מים בעולם אינן באים לידי חימוץ, אלא אפילו הניחן כל היום עד שנטפח הבצק, אין חייבין עליו כרת. לפי הגרסה הזו, הרמב״ם שייך או הולך בד בבד עם רש"י, להבדיל מהחולקים עליו שאמרו שזה מותר גמור. אבל כבר הרב רבינוביץ' עיגל את הגרסה הזו בסוגריים עגולות ופתח סוגריים מרובעות, ובמקום אין חייבין עליו כרת כתוב הרי זה מותר באכילה, והעיר בתחילה היה כתוב אין חייבים עליו קראת, ועוברו קווים בתוך התיבות ונכתב למעלה הרי זה מותר באכילה, וכן באותיות גדולות בגיליון. יש לציין שהגרסה של כתבי יד יהודי תימן שלא כתוב אין חייבים עליו קראת היא הגרסה שהייתה בפני הרבד, שכן הרבד השיג על רבנו וכתב אלא אפילו ניחן כל היום עד שנטפח כל הבצק, הרי זה מותר באכילה, זו הגרסה שנמצאת בפני הרבד, והשיג הרבד על רבנו, אמר אברהם אין דבר זה פשוט לי פשוט, ולא הכל מודים בו, דנהי דאינו חמץ גמור ואין חייבין על חימוצו קראת, אבל נוקשה הווה מיהת ואסור. כלומר הרבד חושש לשיטת רש"י שמצא עשירה זה חמץ נוקשה שאסור באכילה, רק אין עליו קראת. אבל רואים את דברי הרבד שהגרסה האמיתית שהייתה בפניו בדברי רבנו שמותר באכילה, לא שאין חייבים עליו קראת. ובאמת שמורי מביא הגהה בפירוש המשנה שממנה משתמע שאסור לאכול מצה עשירה, רק אין עליו קראת. והוכיח מורי במהדורתו בעריכות בסום, ממש בסום שכל בצורה חזקה מכל מיני הלכות מקורות ברבנו, ממש אין אפשרות לזוז אחרי ההוכחות שלו, שבאמת מי שכתב את ההגהה ההיא הוא הרבם, רבנו אברהם בן רבנו ולא רבנו. ואילו לפי רבנו מותר באכילה, לחלוטין מותר באכילה, והרבם כתב את מה שכתב אומר מורי על דרך החסידות, כי יש לו ספר המספיק לעובדי השם ששם רואים שיש הנהגות חסידיות ופרושיות שהרבם נהג בהן והמליץ לנהוג בהן, ולכן אין להביא ראיה מהגהתו של הרבם. וכאמור מורי ביסס מאוד את ה... איך קוראים את הגרסה שבכתבי התימן שזה מותר באכילה לגמרי, והוא גם מראה שהרבד זו הייתה הגרסה בפניו, ומסיים ואומר שהמנהג בתימן, כך הוא אומר, ומנהגנו מאז ומעולם לתנן את חיטי המצה השמורה כדי שהקמח יהיה לבן ולא עם קליפות, וגם כל החיטים הנאכלים כל הפסח בעשב שנקרא החרמל, והעשב הזה מזיע ומרטיב את החיטים, ומעולם לא פקפקו בעמיתת הנוסח כפי שהוא כתוב בכתבי יד. והרי זיעת העשבים הללו וממהן ומפירות, מפירות הן, ויוכלו ענבים ויסבעו לחם חום כיום מלקחו חום כיום מלקחו, יעלו את השם דורשיו. כלומר יהודי תימן שדקדקו כל כך במצה שמורה משעת קצירה, לא היו קוצרים אלא לאחר שכבר זרחה השמש והשיבולים התייבשו ואין שום חשש של רטיבות, ורק אחרי חצות היום באו וקצרו ושטחו לאחר שדשו והוציאו את החיטים, שטחו אותם על גבי עשב שנקרא חרמל שיש לו עלים רחבים והוא שימש כשטיח מעל האדמה, ושמו את החיטים על גביו ושמו על גבי השכבה של החיטים עוד פעם עלים של עשב, וזה היה מפיק זיעה וחום כי זה הטבע שהקדוש ברוך הוא ברא באותו עשב, וכתוצאה מאותו זיעה שהייתה נפרשת מהעשב הזה הקליפות של החיטה היו מתקלפות, וכשמביאים אותו לתחינה היה מתקבל קמח לבן זך וטהור, ועושים פיתות מצה שאיננה חמץ, שהיא מצה שמורה משעת קצירה. ויש לומר היו רבותיי ממש מבררים את החיטים אחת אחת, כי זה לא היה מדובר בתעשיות אלא כל אחד עשה בביתו בירר את החטים אחת לאחת למצוא חשבון, ותחנו ושמרו את הכל מכל משמר, ואנשים שאפו מה זה, היו נזהרות מכל דבר, מכל דבר, והיו כולם קודש רק בשביל אלישה, והתעסקות בבצק שלא יניחו לו אפילו רגע אחד, אפילו רגע אחד, בחום התנור והכל, לאחר שהתנור הוכשר בחפשן אדיר מלא גחלים מלמטה למעלה לחלוטין מוקף בגחלים, ממש אין עוד הידור כמו הידור. לכן מורי אומר שהם מפירות, הם לא מחמיצים, ויאכלו ענבים ויסבאו לחם חומקים לקחו, יעלו את השם דורשיו, כי סוף סוף צריך לסמוח בחג הזה ולא לסבול מן החג הזה ולהודות ולשבח לשם. אז אם כן, איפה הגרסה האמיתית של רבנו בתפי התימן? היא גם הייתה הוראה מעשית הלכה למעשה. וכאן אנחנו צריכים לדעת שכבר הטור אור החיים סימן תפסה מחבט הביא מחלוקות בעניין הזה, והוא כותב מפירות אין מחמיצים, ורבו בזה הדעות, לרשי אין חייבין על חימוצו קרק, אבל חמץ נוקשה הווה, ואפילו מפירות לבדן עשו ללוש. ורב אילפס, כלומר הריף, אפילו במפירות עם מים מותר ללוש מליל ראשון ואילך, ויש אוסרים ללוש. אז קודם כל הריף מול רשי, רשי אוסר, הריף מתיר. שמתם לב, הוא לא הביא דברי הרמב״ם, כי כנראה שהטור ראה גרסאות שונות בדברי הרמב״ם. הבית יוסף מביא את הרמב״ם ואומר שדעתו כדעת הריף להיתר, אבל הטור מביא עוד דעות, ויש אוסרים ללוש מפירות עם המים אף מליל ראשון ואילך, אבל כיתוב שמכתב בהן העיסה בשעת עריכה מתירים מליל ראשון ואילך וכו'. כאן המקום להעיר שיש פוסקים שאומרים מפירות עם מים, אפילו טיפת מים, ממהר לחמיץ, אפילו תוך 18 דקות, ואילו רבנו אומר לא, זה מחמיץ אבל בזמן הרגיל שלו, זה לא שוני. זה עוד הבדל מעניין בין רבנו ובין אחרים. אבל כאמור, הבית יוסף מביא דעת הרמב״ם כדעת הרב כדבר מובן מאליו. הרב עובדיה יוסף, שחזקה עליו שכבר ראה את דברי הרמב״ם ואת מעשה רוקח ואת כל נושאי הכלים של הרמב״ם ואת דברי מורי, כותב במפורש שדעת הרמב״ם היא כדעת הריף, דהיינו שמותר בהחלט גמור מצא עשירה על יבד רבנו. ובכן, איפה יוצא שבעצם רבנו סובר כמו הריף שמצא עשירה מותרת, למרות שכאמור היו אלו גרסאות מבלבלות. מרן הבית יוסף בשולחן ערוך סימן תפסר מחבט פסק מפירות בלא מים אין מחמיצים כלל, ומותר לאכול בפסח מצה של שלושה במפירות אפילו שעתה כל היום, אבל אין יוצא בה ידי חובתו מפני שהיא מצה עשירה ואקרא כתיב לחם עוני. אז מפירות עם מים ממהרים לחמיץ, וזה הוא פוסק כמו שאר הפוסקים שמהרים לחמיץ יותר משאר עיסה, וכך אין ללוש בהם, ואם לש בהם יאפה מיד. אבל כאמור בעיקרון פסק שמצה עשירה מותרת כמו הריף וכמו הרמב״ם, בניגוד לרשי והרבד. אבל מה שכאן חשוב לציין, למרות שדיברנו שלפי רבנו מצה עשירה מותרת ומורי מכריז בקול גדול יאכלו ענבים ויסבעו, עלינו לציין בצורה הברורה ביותר שההוראה המעשית של מורי יאכלו ענבים ויסבעו מותנית אך ורק בתנאים שנהגו אמותינו הקשרות בתימן, דהיינו ברמת ייצור ביתית לא תעשייתית, וברמת כשרות של נשים יראות שמיים מיומנות. ואז אין שום חשש לטיפת מים בעולם, והכל מתנהל בכשרות כהלכה. אבל כל מה שנעשה היום בתעשייה זוהי בעיה אחת גדולה. מדוע? כי כיוון שמדובר בייצור המוני, מסחרי, כמות מסחרית. אין דבר כזה שהם לא מכניסים חומרים מיוחדים. ואכן נמצא חומר מיוחד במצע עשירה שמייצרים, שהרבק שידורון אומר היא מטפיחה, יש בה מיסוד המים והיא מטפיחה. הרב עוד יוסף אומר זאת לא ראיה שהיא מטפיחה, שהרי מצאנו ששמו את החומר הזה בקמח תפוח אדמה וזה נטפח. אבל אחרי בקשת המחילה באמת מגונדורנו הרב עוד יוסף, שהוא גאון אדיר, העניין של ההטפחה שזה מטפיח את הקמח תפוח אדמה אינו ראיה שאין זה חמץ, לא הקמח תפוח אדמה, כי הטפיחות היא לא ראיה לכאן או לכאן. למה? שערי רבנו דיבר פעמיים על שתי טפיחות שאין בהם חימוץ. אחת, אם לשים קמח דגן הם מפירות, אומר רבנו אפילו שכפחו אין זה חימוץ. כלומר רבנו מודע שאפילו מפירות בדגנים מסוגלים להטפיח, אבל זאת לא הטפיחות שהתורה הגדירה אותה כחמץ. יש תופעה של טפיחות שאיננה חמץ. עוד טפיחות שרבנו תייחס אליה, של אורז ומקטניות במים, גם שם רבנו מדבר על טפיחות ואיננה חמץ. כלומר זה שקמח תפוח אדמה תופח זה עוד לא ראיה שהטפיחה לא חמץ. הטפיחה בדגן זה חמץ, כך גדרה התורה, גדרת מלכו של עולם. הטפיחה של קטניות מחמת מים, אפילו מחמת מים, איננה חמץ, אפילו שיש טפיחה. הטפיחה של מיני דגן במי פירות היא איננה חמץ, כי כך גזרה התורה. אז דל מאחה הטפיחה. להפך, הטפיחה בדגנים היא צריכה לאותת לנו איתות. אבל טפיחה בקטניות או טפיחה של דגנים או טפיחה של חומרים אחרים כמו קמח תפוח אדמה, זאת לא ראיה לחלוטין. עד כאן. דבר שני רבותיי, אמרתי ייצור ביתי להבדיל מייצור תעשייתי, הרי שוטפים שם את המכונות, אומר הרב שלמה מחפוד, שוטפים את המכונות כל פעם, שוטפים את המכונות, כלום הם חכים או מייבשים את המכונות שלא תישאר שם טיפה, שום טיפה של מים בעולם. אז כיוון שהרי מדובר בכלים ענקיים ולא מייבשים אותם, והרי רבנו אומר אם תהיה טיפת מים בעולם, שם מים בעולם, גמרנו, זה מחמיד. ולכן אין צריך ספק שההוראה של מורי כפופה לתנאים היצוריים והקשרותיים של תימן. אם יש כאלה בארץ יוכלו ענבים ויסבעו, אין כאלה בארץ דל מהאחה. כמה אנחנו מחמירים בכלים, כל שכן בגופו של דבר, עד כמה אנחנו צריכים לזהר. לא ייתכן שנחמיר על עצמנו בדברים שהם נותן טעם לפגם וכל מיני דברים כאלה, ותהיה לנו חזית פרוצה בגופו של חמץ. לכן דל מהאחה מצה שמורה לפי הרמב״ם. רבי חנין בן עקיבא שמור עשרה דבר מצה עשירה לפי הרמב״ם.